בוקר טוב, אמא מאיר.
בוקר טוב, ידידיה.
הורות בשידור חי ביום שהוא מאוד משמעותי חינוכית.
כל השבוע, ככה, פורים הוא שבוע בעצם, נכון? חול המועד.
נכון, אבל...
הילדים הקטנים שבמוסדות, אז נראה לי שבכל יום מימות השבוע יש איזה גן או איזה בית ספר שמתחפשים.
ולא בכולם זה אותו דבר, כך שאתה לא יודע אם... זה מעניין, כי זה לא מעניין, זה נורא. כי אם חיפשת אותו ביום הנכון, או אם לא חיפשת אותו ביום, זה בכל, כל אופציה היא אסון קולוסלי.
לא, לא כל כך נורא, כי מאז שהתחילו להתחפש כבר בראש חודש אדר, אז זה לא שבוע, זה כבר חודש. אבל זה בסדר, העיקר שזה יהיה בשמחה. ובמיוחד בפורים שבאמת זה מתחלק בין המרכז לבין ירושלים, אז באמת, באמת יש ימים שונים.
ביום הפורים עצמו, כן.
כן, כנראה רוצים לפזר לנו את השמחה ככה לאפשר לנו יותר לשמוח, עוד יותר. וגם לילדים עוד יותר לשמוח, וזה מצוין, וזה טוב, וזה שמח. רק מה? עכשיו, עוד לפני שאני אומרת רק מה, אחד החסרונות הגדולים של תוכנית רדיו, של הרצאה גדולה, זה שכשאני מדברת על משהו מסוים, אני לא רואה מי מולי, ואני יכולה, אדם יכול לקחת בדיוק את ההפוך ממה שהוא צריך לשמוע. זאת אומרת, נגיד, יש אנשים שהם יותר אנשי חסד, מאוד קל להם להתחשב בזולת, סליחה על הצרידות.
רציתי להגיד.
כן, בהחלט.
חשבתי שתגידי שזאת הבעיה בהרצאה או בשידור רדיו, הצרידות.
בהחלט, בהחלט.
כן.
אנשים שהם יותר חסד, מאוד קל להם להרחיב ככה, לוותר, לראות את הטוב בשני, לתת צדקה, להיות בקבלה, בהכלה. אנשים ככה שהם יותר מצד החסד. יש אנשים שהם יותר מצד הגבורה, הם יותר קפדנים, הם יותר בזמן, מדקדקים על זמנים, יותר קל להם עם גבולות, הם לא מבינים מה הבעיה לעשות דיאטה למשל. מה זאת אומרת, הם יכולים ככה, זהו, וזה מספיק. הם יותר דייקנים, הם יותר קפדנים. עכשיו צריך את הכל, ולכל אחד מאיתנו יש את כל התכונות, רק יש תכונות שהן יותר דומיננטיות. עכשיו בדרך כלל, כשאני מדברת ואני אומרת למשל, אז בואו נרחיב את הקבלה, ובואו, אז מי לוקח את זה? לא ההוא של הגבולות, כן. לא ההוא של הגבורה, דווקא ההוא של החסד. עוד יותר מרחיבה את הקבלה, עוד יותר בעין טובה, אבל גברת, לא, אלו, את צריכה לקום בזמן, את צריכה לשים גבולות.
כן.
את צריכה דווקא להפך, להיות לדעת איפה הסוף, זהו, כאן נקודה. ולעומת זה, כשאני מדברת על גבולות ועל סמכות ועל כמה חשוב לדבר בנקודה, מי לוקח את זה? או של הגבורה.
אלה שיש להם את זה בין כה.
יש להם את זה. הנה, ראיתם? הנה, זהו, אמרה. בסדר. מה צריך כל השטויות האלה? קבלה והכלה והתחשבות והרחבת הנפש. לא צריך את כל זה. גבולות זה הדבר וזהו. כשבעצם הנכון הוא שכל אחד צריך לקחת קצת יותר במינונים. הרי לכולנו יש את כל החלקים. אבל כל אחד צריך לקחת במינון קצת מהחלק שהוא קצת מצומצם אצלו. ולכן אני בעצם הולכת לעשות משהו שהוא הפך, לדבר, אני עוד נדבר על זה לקראת פסח, ולדבר לקראת פורים, דווקא הנושא של עזרה והתחשבות בבית. וזה כאילו הכי סותר את פורים, כי בפורים יאללה, שמחים וזה, וקצת הפקרות, ומה פתאום עכשיו עזרה בבית? מאיפה הבאת את זה עכשיו? חכי עוד שבוע, שבועיים, ערב פסח. וזה באמת, אז אולי, אז נתקלים בנושא הזה. אבל מה פתאום לפורים עזרה בבית? ואני חשבתי שכן כדאי דווקא קצת לגעת בזה עוד לפני, שנדבר על כך לפני פסח. כי עזרה בבית, רק להתחיל לראות את הילד כנותן, כמשתתף. הרבה פעמים הורים מרגישים שילדים הם שואבי אנרגיות. ההורה מוכן להתגייס, בסדר, מה לעשות? זה לגדל ילדים, הוא לוקח, הוא שואב אנרגיות, אני צריך לתת, הוא צריך לקחת, לקבל, זה החוזה. זה קצת קשה לאורך זמן, א', ובית זה לא תמיד טובת הילד. כי ילד שהוא רק זולל אנרגיה, שהוא רק מקבל, שהוא רק חושב כל הזמן, מה יצא לי מזה, ומה משתלם לי, ועל מה אני אקבל פרס. ואיזה תמורה אני אקבל על כל דבר שאני עושה, הוא, זה השייכות שלו אחר כך לחברה ולעולם ולמשפחה שלו. זה לא ילד שנמצא במקום טוב עם עצמו. ואנחנו, עוד לפני אפילו שנדבר על זה מעשית, איך עושים את זה, רוצים כן להפוך את הילד לנותן, לשייך דרך תרומה ומועילות, לילד שיכול לתת מעצמו. ולכן, אז קודם כל ברעיון, לחשוב על זה ברעיון, לא, אוקיי, עכשיו שיעזרו לי, נו, אז הם לא עוזרים לי. לא, לא, לא. קודם כל לגבש את זה ברעיון, ואז לראות חכם איך אני הופכת את הילד בהתחלה לקצת תרומה, ואני מרוצה מהקצת תרומה שלו. לקצת נתינה. זה לא צריך להיות בהתחלה משהו גרנדיוזי. קצת נתינה. עכשיו, הקצת נתינה תמיד יהיה אצל הורים שיאסוף את המשחקים, שיסדר את החדר שלו. מה כבר ביקשתי? שיאסוף את הבגדים שלו. ואני אומרת בדיוק הפוך. בוא ניתן לו הקצת נתינה במקום אחר, במקום שהוא ייהנה מזה אפילו. במקום שהוא ישתף עם זה פעולה. במקום שהוא ירצה ויסכים לעשות את זה. אז דווקא בפורים זה הזדמנות נהדרת לחבר אותו הביתה. לא לאיזה פרויקט חדשני ענק, אלא למשהו קטן ממוקד של נתינה. בוא תחליף אותי אתה רגע במטבח, אני הולכת לנוח. בוא תצא, תעשה משהו, כל גיל לפי הגיל, כל ילד או ילדה לפי המצב. אבל כן להתחיל במחשבה כזאת, איך לגרום לילד שהוא ייתן מעצמו, שהוא יתגייס לטובת כולנו.
אני חוזר רגע להתחלה, אחרי הרעיון הזה שנשמע יפה וכרגיל, מאתגר ליישום, מה קורה בחוג, בסדנה עצמה, עם, איך את מזהה את ההוריה שחושב על התיקון הלא נכון? פשוט, את רואה את העיניים הבורקות ואת מכירה אותו?
אחרי פגישה או שניים או שלושה, אז כבר רואים מי הדברים החזקים אצלו, כל אחד יש לו חזקות אחרות. ואז רואים באמת מי יותר...
ואז את אומרת לו, לא, לא, זה לא בשבילך, או להורים...
נכון, כן, אני עובדת עם עורך, אני אומרת לו, לא, 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 בשבילך, לא, עכשיו אני לא מדברת אלייך. את כבר יש לך את זה, את צריכה בדיוק את ההפך.
אנחנו זוכרים את הסיפור שסיפרת פה לפני שבועיים על זה שהילד איחר לארוחת ערב.
נכון. זאת אומרת, זה באמת כל אחד בתיקונים שלו, תמיד יש לנו מה לתקן. אבל אנחנו צריכים לדעת איפה כל אחד מאיתנו צריך לתקן ולא להגיד, אני קפדן, אני טוב בזה. לא. ודרך אגב, לכן טוב שיש אבא ויש אימא.
גבורה וחסד, מה?
לפעמים זה לכיוון הזה ולפעמים זה לכיוון הזה, אבל לשמוח שאנחנו לא בדיוק באותו ראש. דווקא זה טוב שהנה, היא יותר קפדנית ואני פחות, או להפך. היא יותר רווחה, אני יותר... אפשר לשחק בזה גם, לעשות קצת החלפת תפקידים בהסכמה, וזה מצוין. לא להיות קבוע האיש הרע והאיש הטוב. אלא ברגע שזה מתקבע, אז כל אחד עוד יותר במקום שלו. אבא נהיה עוד יותר קפדן, ואמא נהיית עוד יותר ותרנית. אבל ברגע שיש על זה דיבור ויש הבנה והסכמה ורואים את זה, אפשר לעשות קצת תשטוש במקומות. וזה טוב, זה טוב לילדים, זה טוב להורים. בואי, בנושא הזה עכשיו דווקא. נחליף קצת. אני אעשה איתה משהו יותר כיפי, ואת תשים איתה גבולות.
טוב, פתחנו פה פרק שלם בזוגיות, לא רק בהורות.
נכון.
אבל עד כאן להפעם, ויש לנו שיר באמת אחד המקסימים שאנחנו משדרים בכל ערב פורים. אהרון רזל, זה לא רק שיר, זה מהלך שהוא מרגיש בסיפור של ה... של אסתר שאומרת אמא למלך טוב ויבוא המלך והמן שוב ומה זה אומר מה זה אומר על החיים של כולנו אז נשמע את השיר תודה רבה אמא מאיר ופורים שמח
פורים שמח שלום שלום להתראות
לפני כמה שנים מלכתי בשדה, והימים ימי חודש אדר, ואני מהרהר בסיפור המגילה, במשתה היין, בו המלך שואל את אסתר, מה בקשתך ותעס? ובמקום לומר את מבוקשה, היא מבקשת מהמלך שיבוא שוב למשתה אשר תעשה מחר. ופתאום הבנתי סוד בתפילה, המלך הוא מלכו של עולם. אלוקיי, אני מבקש, שאוכל לראות אותך גם מחר. לא כסף, לא זהב, אני מבקש ממך בורא עולם. אני מתפלל שאוכל לעמוד מולך בתפילה גם מחר. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. לו יהי וזכה לעמוד מולך מחר, מתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות, כי אם לראות את המלך גם מחר. משל למלך בשר ודם, היושב בארמונו ומכריז על יום פתוח בארמון, כל אשר דבר לו עם המלך יבוא לבקש. וכך נכנסים המוני אנשים, כל אחד ואחד בתורו ובקשתו עמו. ובכל בקשה דן המלך, האם טובה הבקשה, והאם ראוי למבקש שיעשה מבוקשו. הנה, נכנס אדם פשוט, שואל אותו המלך, מה בקשתך? והוא, בפשטות, אומר למלך, אינני רוצה כלום, אלא שמרוב אהבתי למלך, אבקש שאוכל גם מחר להיכנס למלך ולראות שוב את המלך. זהו מבוקשי. ובוודאי שהמלך מתמלא שמחה מהבקשה, על שירבה כבוד וגדולה למלכות. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. לו יהי וזכה לעמוד מולך מחר, להיות מתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות, לראות את המלך גם מחר.
לראות את המלך גם מחר, אהרון רזל.